לירושלים, כי הרופאים מאוד כעסו עליו. הוא ניגש לפרופסור שקילניק ואמר לו, הוא מגיע עכשיו מהחזון איש, הוא לא מרשה לעשות את הניתוח. אומר הפרופסור שקילניק לקח אותו כאן עם הידיים, עם הצילומים, עם הצילומים, והוא העביר אותו בכל המחלקות, הוא אמר לכולם, אתם שומעים, הרב קרליץ, החזון איש, הרב קרליץ, הוא לא אומר לא לעשות ניתוח, אתם רואים את הצילומים כאן? הרב קרליץ אומר לא לעשות ניתוח. הם אחזו שזה מעבד עצמו לדעת, כי לא תשרוד כאן שבועיים. תראו, החזון איש אומר לא לעשות ניתוח. תכלס מה שהיה, יומיים אחרי כן היה זיהום, שראו שהיה נס שלא היה ניתוח, השם ישמור, זיהום אחרי ניתוח, השם ישמור מה שהיה קורה. תכלס, האישה הזאת חיה בלי ניתוח 88 שנה, והביאה עוד 9 ילדים לעולם. את הסיפור הזה סיפרו לי כמה פעמים, הבנים של רב נחמיה אמרו לי, רב מיילך, אתה רואה את התשע ברלך האלו? זה המנחה של החזון איש. ללמוד, להתעמק קצת בכזה חזון איש. את זה אמרתי לפני מיכה, את זה אחרי מיכה. לפני מיכה הוא קיבל מנה, על מה הגעת? על מה הגעת כאן? מה השאלה? פיקח נפש. אחרי מיכה, לשנס את כוח התפילה, לשנס את טבע. תלוי איך אתה ניגש לתפילה. תלוי איך אתה ניגש לתפילה. אם תבין, איך הוא מביא שם, בן אדם הלך במדבר, הלך במדבר, אויב וצומה. אויב וצומה ויוגע. הוא מרגיש עיבוד נוזלים. הוא כבר לא יכול. הקנישט, עיבוד נוזלים. מישהו עבר שם עם קד מים, אז הוא התחנן לפניו, תן לי לשתות. למה הוא התחנן לפניו, תן לי לשתות? כי הוא ידע שלא יש מים, הוא ידע שאם הוא עובר מכאן, הוא נשאר כאן עיבוד נוזלים, הוא ילך מהעולם. ככה תיגש לתפילה. תדע לקדוש ברוך הוא, יש את מה שאתה צריך, ובלי הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך. תדע שרק בתפילה. ואז כוח התפילה לשעד מסתבע. לדעת איפה להשקיע בכל דבר. יושב כאן יהודי בכולל פונוביץ', רואים לו הרב קרול. ואני אומר, הרב קרול, לצל, לדעת בכל דבר. הוא אומר שהסבא שלו, רב קרול, סבא שלו למד בווילנה אצל רב שלוימה היימן. אצל רב שלוימה היימן, למד בווילנה. והגיע פעם שם ידיעה שהחופץ חיים מגיע. החופץ חיים מגיע? כל העיר יצא. כל הישיבה יצא. החופץ חיים מגיע, כולם יצאו. הוא קיבל מברק מאבא שלו, אבא שלו ביקש ממנו, אני מבקש ממך, אל תצא. שהוא לא יצא. למה? כי הוא פחד שלא יידחק, שלא יידרס, יחוויס נשת. הוא ביקש ממנו, אני מבקש ממך, אל תצא. כולם יצאו, הוא אומר, היחיד שלא יצא. אתם יודעים איזה הרגו שיושב בחור, כל הישיבה יצא, למדו שם 80 בחורים, כל העיר יצא. הכהן הגודל שבאחוב, החופץ חיים הגיע, והוא היחיד שלא יצא. מילא. הרגו שגפר לך, הרגו ש... מילא. הבחורים חזרו מהחופץ חיים, הבחורים סיפרו לו שהם קיבלו ממנו ברוכה מהחופץ חיים להאריך הסיונה. שדה שעבר אותו. ברוכה מהחופץ חיים, אי אפשר לצייר בדור הזה מה זה ברוכה של החופץ חיים להאריך הסיומים. לא זכיתי לברוכה הזאת. זה שבר אותו לגמרי. אז הוא מספר ככה, הנכד שלו אומר כאן בכולל פונוביץ' אומר ככה, שהסבא שלו חי 98 שנה, בריא, פרישינגזין, בלי משקפיים, בלי מקל. עשה לבד שפונג'ה לקובי צ'אבס, אולי כשעשה שפונג'ה אחז את המקל. אבל בריא ושלם, גזינטם פריש בגיל 98, אומר, כשהיה בגיל 95, הוא אמר לו, הסבא אמר לנכד, היה גזינטם פריש. אמר לו, היום נפטר האחרון מהישיבה. האחרון מהישיבה, היה לו, עקב אחרי זה, היום נפטר האחרון מהישיבה. ואתה יודע למה אני מספר לך את זה? אתה יודע למה אני מספר לך את זה? כי רציתי להראות לך שברוכה, של התוירה זה יותר מהברוכה של החופץ חיים. היום, כשהיה בגיל 95, הוא סיפר לו, היום נפטר האחרון מהישיבה, והוא הרי נשאר לחיות עוד, הוא חי 98 שנה. אומרת לך שברוכה של התוירה זה יותר גדול מהברוכה של החופץ חיים. לדעת, ביום שכאילו תוירה, קצת לדעת איפה להשקיע, איפה להזיע. המסגילו, תדע לך, כאן זה לבוא לפני התפילה, כאן זה קורבונס לפני התפילה. כאן תשקיע במה שהתורה הבטיחה למה יאריך עם ימיך. הרב אוזנר אמר לי פעם שיש חזל, אני לא יודע איפה חזל, אולי התכוון לאיזה פירקת רב לייזר. הוא אומר, אם הוא אמר, אז יש כזה חזל. הוא אומר ששלוימה המלך, מה שנהיה מוישל בכיפר על כל העולם כולוי, מה שנהיה מוישל בכיפר על כל העולם כולוי, זה רק בזכוס כיבודן. ומה שאימא שתה לו, תסתיינו והגימורה בסנדרין, תראו. תראו מה זה עוד המוישל פרסים בעולם הזה. רבו יסי, נסיים בעניין קצת אחרת, רבו יסי. ביום שקילה תראה, קצת הסבוננס. סיפר כאן יהודי, היהודי הזה היה גר בכפר שמריהו. יודעים איפה זה כפר שמריהו? כפר שמריהו, כמה שאני מבין, שמה, אין שמה חבר'ה שמניחים תפילן שמי שרבה, נסתום הרבה ינתם תפילן גם לא, אבל שהרבה זסרול נכנס שמה לכפר שמריהו פעמיים בשנה. פעמיים בשנה היה שמה. הרי ידוע שהרבה זסרול, הקדוש ישראל, כשהוא נכנס איפה שהוא ראה בחור, ילד שהוא ידע שאפשר לעשות ממנו משהו ירא שמיים, אז הוא עשה את זה, בלי... אז הוא מספר היהודי הזה שהוא היה אז ילד בגיל 12. ילד בגיל 12, הרבי ישראל נכנס והתחיל לדבר איתו, הוא לא ידע שזה הרבי ישראל, גרה, יושב שם ילד בגיל 12 בכפר שמריהו, בוזבייסטר. הרבי ישראל נכנס, ניגש אליו, דיבר איתו, מתחיל לרדת מתם, הוא מספר שהוא מאוד נפתח לבי סיסול, הוא נפתח אליו, והוא אמר לבי סיסול שיש לו משיכה גדולה ללכת למקום שקרום לזה כדורגל, ועוד כאלו דברים. אז הבי סיסול התחיל לדבר איתו, לא כדאי לך, אבל לא כדאי לך, לא כדאי לך. הוא התחיל להסביר לו למה לא כדאי לו, וביקש, אז תבטיח לי שאתה לא תלך. הוא אמר, אני לא יכול להבטיח לך. אני לא יכול להבטיח לך. המשיך לדבר איתו. אמר לו, תשמע, אתה תרצה להיכנס לישיבות, נכון? תרצה, ותרצה להיכנס לישיבות, זה לא, זה יהיה תרתי דסוסה, אתה לא תסתדר, אם תלך לשם, זה לא... הוא התחיל להסביר לו למה זה לא... אז תבטיח לי שלא תלך. אמר, אני לא יכול להבטיח לך. אבא ישראל לא עזב, והמשיך לדבר איתו ולהשפיע עליו, עד שהבחור הזה הבטיח, הילד בגיל 12, הבטיח לו שהוא לא הולך. הבטיח לו שלא ילך. זהו זה, הבי סול נפרד ממנה, הבי סול לא הכיר אותו, הוא לא הכיר את הבי סול, ולא נפרדו. הוא מספר, הוא נכנס כאן לישיבות, למד כאן בישיבות שנים, אחר כך הוא התחתם בניו יורק, ושנים רבות רבות, שנים רבויז רבויז לא היה לו ילדים. והודיעו לו שמה בניו יורק שלא שייך אצלו להביא ילדים בעולם בדרך הטבע. הוא הגיע כאן, אחרי שנים רבות שלא היה לו ילדים, הגיע כאן עם הרבצן שלו, כאן, מטייל במקומים הקדושים. הוא שמע שיש כאן גר הרבה, הבי סיסרול, הוא נכנס, נכנס לגר הרבה, והכחיש לו קוויטל, שצריך להיפקד בזרע של קיומו. אז הבי סיסרול, כדרכה בקוידש, שדיבר ככה קצר, אמר לו, כן, תיפקד בזרע, נפקד בזרע של קיומו, תיפקד בזרע של קיומו, קצר. אז האברך ניגש אליו, היהודי הזה ניגש, מספר ניגש אליו, ואמר לו, הייתי רוצה יותר, הייתי רוצה אבטוחה. אבטוחה. אמר לו, ביסול, יחקן דנישתי זוגן. אני לא יכול להבטיח לך, אני אברך אותך. אני לא יכול להבטיח לך. יחקן דנישתי זוגן. הוא לא נבל. הוא ניגש הלאה באויז וסעצימויס, הסביר לו ביסול את המצב, אמר, לך כאן, תפיר לו יותר. אמר לו, אז הייתי רוצה אבטוחה. יחקן דנישתי זוגן. אני לא יכול להבטיח לך, אני אברך אותך. הוא לא נבל, המשיך הלאה, והמשיך הלאה, ואמר לו, אז אמר לו, כן, הייתי רוצה אבטוחה. הפעם השלישית הבי סול אמר לו, יחקן דנישתי זוגן, יחד הגים הברוכה. אני לא יכול להבטיח לך, אני אברר אותך. אז בפעם השלישית כשאמר, יחקן דנישתי זוגן, אז שאלת הבי סול, למה אני כן יכולתי להבטיח לך? אני הבטחתי לך שאני לא... הבי סול פתח עליו את העיניים, כי הוא לא ידע מי זה. שנים רבות, רבות לא ראה אותו. פתח עליו את העיניים, הוא תפס עכשיו מי זה, משנים רבות. שאל אותו בסול, אינדיאס גלטן ועוד? אתה החזקת מילה? אתה באמת לא הלכת? אמר, כן, לא הלכתי לשום מקום איפה שהבטחתי לך. לא הלכת? השנה בן זוכו. 10 חודשים אחרי כן נולד לו בן, היום יש לו בית גדול של בונה מבונס. רבו ישראל, לא באתי כאן ללמד לציבור איך להוציא מהם אבטוחס. רק האלימות כאן, הבי סיסרו, לא יכל עליו. הוא ידע כשיש ליהודי גדר בעיר השמיים, רבו ישראל. גדר בעיר השמיים. גדר בעיר השמיים. לא צריך להסביר, רבו יסע, כן? כל אחד יבין לבד, לבד. אז הדברים האלו, רשי אומר בבוביקם, זה משהו פרקם הדסויטש על זה, אורך נמפרו יסיים בו אלה מה זה. וככה הוא נושע למעלה מדרך הטבע. כל יהודי בדברים שלו יודע טוב טוב, יעשה גשר, יעשה גדר. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנבשע כולנו בדבר ישיע ורחמם רפיאס וישיאס לוני לכל ישראל.
כל חי תמיד איתי כוחה.
אוקיי, סגרנו על חופשה, אבל מה עם ההנחה?
ההנחה היא קבועה, אין סיכוי שנוציא אותה לחופשה. חדש במרקנטיל סמייל, מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בהזמנת טיסות וחופשות בקשרי תעופה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, כפוף לתקנון.
יום ההזדמנות שמח! גלית איטליה בני ברק מזמינה אותך להזדמנות חד פעמית להתחדש בפאת קסטם איכותית. כל הפאות מ-1,800 שקלים עד 7,500 שקלים בלבד. יום ההזדמנות, יום חמישי, 9 במאי, ד' באייר, בין 4 ל-8 בערב. רבי עקיבא 62, בני ברק, 03-570-0856.
כאן הרב שרגא שלחטר, מנהל המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות. אני מזמין אתכם לקורס מקיף וייחודי בטיפול בהתמכרויות וכפייתיות, להקנות לעצמכם מקצוע מבוקש ולהתפרנס בכבוד. ליווי מקצועי שלנו עד להצלחה מובטחת, ולא כספיכם יוחזר במלואו. תעודה מטעם המרכז תינתן לבוגרי הקורס. בואו עם מוטיבציה להצליח, אנחנו כבר נדאג לשאר. לפרטים והרשמה 053-311-7677, 053-311-7677. הקבלה תלויה ברעיון התאמה, מספר מקומות מוגבל.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, ועכשיו מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
מבצע באופטיקה הלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה הלפרין, כפוף לתקנון.
יהודה כץ, צעיר בן 38 מירושלים, אחרי שנים של לחץ דם לא סדיר, הגיע לנופש היוקרתי במופתה, וחזר ללא לחץ דם וללא צורך בחדורים. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית כשרה למאדרין באירופה, בחשרות מהודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
לילדים רעבים יש הרבה תירוצים מדוע הם לא אכלו. כי הם מתביישים. מחייגים עכשיו לארגון החסד יד עזרה ושולמית, ועוזרים לעוד משפחה נזקקת, לעוד אלמנה ועוד ילד יתום. חייגו עכשיו ותרמו כדי שעוד ילד ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויקבל ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. חייגו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה נכלל פעילות העמותה.
רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק ביום ראשון יריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים עד גמר המלאי וגם מתנה על כל קנייה. רק ביום ראשון במחסני חשמל. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
את, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל עצמך? הגיע הזמן לעשות את הדבר הנכון. במכון דבי וולף אנו מחכים לך עם מגוון טיפולי לייזר ואסתטיקה, בטכנולוגיות חדשות ובפיקוח רפואי מלא. בואי היום וקבלי ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. מגיע לך, חד וחלק.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
לא משנה לאן מטיילים, בדרך עוצרים בערני.
דלתות פנטור מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנטור, סימן שלא התפשרתם.
בכל ערב יש זוג אחד שמתחתן בעדודאים, וזוג אחד לפחות
שהצטער על כך שלא החליט בזמן. אולמי הדודאים עורכים בכל ערב אירוע בצבע אחר, יוקרתי, מעוצב, עשיר ומפנק בגן הבוטיק המיוחד. אולמי הדודאים, אתם תחלמו, אנחנו נקשים. 03-57-86-86-8.
גם במכבי ממבט ראשון, חלק מקבוצת הבריאות הטובה בישראל, נותנים לכם עולם ומלואו. הצטרפו עכשיו ותוכלו ליהנות מהנחה של 50% עד 1,018 שקלים על משקפי ראייה ועדשות. כוכבית 4535.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
כפוף לתקנון מכבי שלי.
חדש ובלעדי בהדרן, הדרן VIP. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל. כוכבית 8097, הדרן, כוכבית 8097.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי.
רדיו קול חי 93.92.8 FM, יום שכולו תורה, אודיטוריום רמת אלחנן בבני ברק. המקום צר מלהכיל את המוני המשתתפים ביום שכולו תורה שמתקיים זו השנה השביעית ברציפות. בהנהלתו ומיסודו של הרב אלי ציפורי ובארגונו של הרב חיים ברוחמקין. במהלך השעה האחרונה אנחנו שמענו הקלטה של רב מיילך בידרמן שדיבר כאן מסביבות השעה 11, בין 11 ל-12 הוא דיבר. בזמן שכאן הייתה הפסקת צהריים, ארוחת צהריים, שאכלו וסעדו ממיטב מטבחי ציפורי. וכן דיבר הרב בנימין קירשנבאום, גבאו של אדמו"ר מקאליב, זכר צדיק לברכה. וכעת אנחנו מתחילים ממש ממש ברגע זה, נשמע את דבריו של הרב שלמה לוינשטיין, שכבר מתחיל את דבריו.
כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי.
ועד שיתחיל ממש, אנחנו נספר לכם שאנחנו פה בעזרת השם, עד לשעות הערב המאוחרות, עם טובי הרבנים ברחוב... רבינוב 4 בבני ברק, אתם מוזמנים לנסות לתפוס מקום פה באולם, או לצפות באמצעות כל לשון, אתר קול חי, ולהאזין דרך רדיו קול חי.
ביציאת מצרים, סליחה, בהגדה של פסח אנחנו אומרים... מה? בהגדה של פסח אנחנו אומרים, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז אין פה שאלה מי אמר, כי חז"ל אמרו, אז מה זאת אומרת מי אמר? אבל אחרי זה אני רוצה לשאול, הרי עברו מאז 3,331 שנה, ממלכות קמו ונפלו, המצרים כבר נגמרו, אחר כך היה את הבבלים והם קמו ונפלו, והיה הפרסי, והיה היוונים, והיה הרומאים. מי אמר שבדיוק אנחנו היינו נשארים תקועים שם עד עכשיו? הקושים כבר השתחררו, אז דווקא אנחנו היינו נשארים? טוב, זו שאלה שיש עליה תירוץ אחד של הרב מוידבר מוישה. וידבר מוישה אומר, אתה יודע שיש דבר שלכולי אלמה הוא הכי מזיק בעולם, הדבר הזה נקרא מלחמה. זה עולה מיליארדים. כשאתה מוציא מיליארדים על מלחמה, זה על חשבון רווחה, זה על חשבון חינוך, זה על חשבון בריאות. אין, כסף לא צומח על העצים. אז הכסף הזה הולך על חשבון המדינה. חוץ מזה, יש לך פצועים, יש לך נכים, יש לך נכי נפש, ויש משפחות שכולות, זה מזיק עצום. כולם יודעים את זה, ואף על פי כן, לא מצליחים להתגבר על זה. אחרי מלחמת העולם השנייה, מתו בעולם, במלחמה הזאת, למעלה מ50 מיליון איש. אז אמרו, טוב, נעשה מעכשיו את האום, ואם מישהו יש לו בעיה, יבוא אלינו, נסדר את העניין בדרכי שלום. באמת, מאז אתם רואים, כבר אין מלחמות. מה קרה? למה לא נגמר? התשובה היא כי אי אפשר לגמור את זה, ואתה יודע למה אי אפשר? כי הקדוש ברוך הוא עדיין לא הכניס ללקסיקון של העולם שיש דבר כזה שנקרא אין מלחמה. אם הוא היה עושה את זה, זה היה קיים. כשהוא אמר שהוא לא הכניס את זה, אז כל העולם מבין שזה לא טוב, אף אחד לא יכול להתמודד מול זה. יש מלחמות. אומר רבי דבר מוישי, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא את אבותינו ממצרים, אז המילה שנקראת שחרור עבדים, גם היא עוד לא הייתה. וממילא, יכולת לשאול אותי, הכושים השתחררו? התשובה היא, אם לא היינו אנחנו משתחררים, גם הכושים עוד לא היו משתחררים. כי כל העסק הזה עוד לא היה קיים בעולם. כך אומר רבי דבר מוישי. אני רוצה ללכת בכיוון שונה, ולומר כך. אתם יודעים רבותיי, מה, אנחנו הרי קיבלנו את התורה לפני 3,331 שנה פחות חודש. האם לפי דעתכם התורה שקיבלנו בהר סיני היא הגיונית, המצוות שלה, או לא? עכשיו, אני לא מדבר על פרה אדומה. המצוות הרגילות, הגיוניות או לא? יש כאן מישהו ער? הם הגיוניות. טוב. אז חשבתי שככה תגידו, כי אתם הרי מהמפלגה שלנו, אבל אני אומר שלא, ואני אוכיח את זה. כך למשל את מצוות השמיטה, לכאורה למה לא? בן אדם עבד 6 שנים, מגיע לו שנת חופשה. למה לא? אבל, אתם יודעים, כמה אחוזים כיום מהתוצר הלאומי של מדינת ישראל, כמה אחוזים מתוך זה זה חקלאות? 0.5%. לתפארת מדינת ישראל. 0.5%, המדינה ייבשה את כל העסק הזה שנקרא חקלאות. רק 0.5% זה חקלאות. לא כל החקלאים שומרים שביעית, ובכל זאת כבר 0.5 שנה לפני השמיטה, כל הרבנים חותמים על פתק לכל העולם, חבר'ה תביאו כסף, החקלאים ששומרים שביעית צריכים לעזור להם לשמור שביעית. עכשיו, כשאנחנו נכנסנו לארץ, 40 שנה אחרי מתן תורה, כמה אחוזים מהתוצר הלאומי היה חקלאות? זה מה שהיה. אז זה הגיוני להגיד למדינה שלמה לא לעבוד? שנה? תארו לעצמכם שיעשו היום חוק בכנסת, שמראש חודש סיוון, תשע"ט, עד ראש חודש סיוון, תש"פ, אף אחד לא הולך לעבודה. כאילו, מה הקשר ומה נאכל? מה נאכל? זה לא הגיוני. אותו הדבר שבת. שבת לכאורה זה הכי הגיוני בעולם, והראיה שכל האומות העתיקו את זה מאיתנו. אבל הרי אני חקלאי, ואני על הטרקטור שלי ביום שישי, ופתאום החזאי מודיע שבמוצאי שבת יתחיל גשם. אז אני חייב לגמור את הזריעה לפני הגשם. יש לי פה עוד 20 שעות עבודה, ושבת בעוד 4 שעות. מה עושים? אז אני הולך לרב, אני אומר לו, כבוד הרב, שאל דבר איתך בארבע עיניים. אולי הרב מסכים שבאופן חד פעמי אני אעבוד בשבת, מבטיח לך במקום זה ראשון, שני, שלישי, אני לא אעשה כלום? מה אתם אומרים, הרב יסכים? לא, אלא אם כן, הוא גוי גדול עצום ורב. אבל אם הוא רב נורמלי, קונבנציונלי, אין שום סיכוי שהוא יסכים. עכשיו, מה ההיגיון? אני הולך להפסיד עונה שלמה בגלל יום אחד. תחשבו על מצווה שנקראת אורלה. אני נטעתי פרדס, אומרים לי, אדוני, 3 שנים תשמיד את הפירות. שנה רביעית, אתה יכול לאכול את זה רק בירושלים. יש לך 4 טון פירות, אתה לא יכול להישאר בירושלים לאכול 4 טון פירות, נכון? אז תשאיר את זה לעניים של ירושלים. בשנה החמישית, בניקוי תרומות ומעשרות וכל מה שצריך, אתה יכול לאכול. שישית, אתה גם יכול לאכול. שביעית, זה הפקר. תגיד לי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? ככה אי אפשר לחיות. לא, זה לא עובד העסק הזה, תגיד מה אתה רוצה. אוי ורבותיי, התשובה לכל השאלות האלה היא אחת, באמת המצוות של התורה שקיבלנו בהר סיני, לא הגיוניות לפי מה שהעולם קורא הגיוני. העולם קורא הגיוני למתמטיקה. 1 ועוד 1 שווה 2, 1.8 ועוד 1.2 שווה 3, זה נקרא הגיוני לפי מה שהעולם קורא הגיוני. אנחנו ביציאת מצרים קיבלנו התייחסות שונה לגמרי לכל העולם. ההיגיון שעומד מאחורי התורה זה שיש אלוקים, האלוקים הזה משגיח על העולם, הוא מתעניין במה שקורה בעולם, הוא נותן שכר והוא נותן עונש, זה ההיגיון שעומד מאחורי כל המצוות של התורה. אז כך לדוגמה את מצוות השמיטה, פעם בשש שנים, שנה אתה לא עובד. לכאורה, איך אני אחיה? ובאמת ככה שואלים, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה התשובה? אל תפחד בציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. עכשיו, כל מי שלמד גמרא יודע שבחקלאות העתיקה לא זרעו כל שנה. היו זורעים שנה ומובירים שנה, מובירים מלשון בור, כדי לתת לאדמה לאגור כוחות, לאגור מינרלים. זה כל מי שלמד גמרא יודע את זה. מה עושים בחקלאות המודרנית? מלעיתים את האדמה במינרלים בצורה מלאכותית. לכן גם האוכל שאנחנו אוכלים הוא לא כזה בריא. מוריי ורבותיי, אני שייך לחקלאות העתיקה, אז כמה פעמים בשבע שנים אני יכול לזרוע? ראשונה, שנייה בור, שלישית אני זורע, רביעית בור, חמישית אני זורע, שישית בור, שביעית זה שמיטה. נשאר לי שלוש שנים משבע. תגיד, אתה יורד לחיי, מה אתה רוצה ממני? ככה אפשר לחיות? מה התשובה? לא אומרת התורה, אם אתה שומר שביעית, שש שנים תזרע שדיך. שש שנים, הכל בסדר. ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. מה אתה שואל? מה יהיה? הכל יהיה בסדר. אתה שומר שביעית? סע. אז אני שנה ראשונה זורע, והאדמה כמו פנטר נותנת. שנה שנייה אני זורע, והאדמה נותנת. שנה שלישית אני זורע, והאדמה משתדלת. שנה רביעית, והיא עושה כל מאמץ. ואז בשנה השישית, כשהיא כבר זכותה עד הסוף, עכשיו היא תיתן פי שלוש. איך זה נשמע? מאוד הגיוני, נכון? מה התשובה? אל תחפש היגיון. ההיגיון של התורה זה השגחה פרטית, שכר ועונש. זה כל ההיגיון שעומד מאחורי התורה. קדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא יכול הכל, ואם אתה הולך לפי מה שהוא אמר, הוא ייתן לך. זה נקרא שכר לשומרי מצוותיו ועונש לעוברי מצוותיו. שבת. דרך אגב, שבת זה זכר או נקבה? גם וגם, מה זה אומר, אנדרוגינוס? מה? לא שומע. אז פעם אחת כתוב ביני ובין ישראל אות היא, פעם שנייה כתוב, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד וכיבד דה, טוב. אז זה זכר או נקבה? אז קודם כל זה לא קושייה, יש הרבה מילים בעברית שהם גם זכר וגם נקבה. אז הנה לך עוד מילה כזאת. אז זה לא קושייה בכלל. אבל מוריי ורבותיי, יש כאן דבר בספרים הקדושים כתוב, שמי שמשפיע נקרא זכר, ומי שמושפע נקרא נקבה, בלי קשר לאם זה בן או בת. שניהם בנים, שתיהן בנות, מי שמשפיע ייקרא זכר, מי שמושפע ייקרא נקבה. הראיה הכי טובה לזה, שלמרות שכולנו מאמינים באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, אין לו גוף, אין לו גוף, בכל זאת כולנו מבינים שהוא זכר. ברוך אתה השם. למה אתה לא אומר ברוכה את? כי הוא משפיע. והוא רק משפיע, אז הוא רק זכר, ולכן זה ברוך אתה. לפי זה, מוריי ורבותיי, השבת, היא משפיעה או מושפעת? היא זכר או נקבה? מה היא? מה זה גם וגם? היא משפיעה, היא מקור הברכה. אז היא זכר. זה לא נקרא, אני מדבר עכשיו עלינו. מה? מצוין. מצוין, מצוין. מוריי ורבותיי, אז לכאורה פשוט שהשבת היא זכר, אבל מצד שני, אנחנו רואים שבשבת לא מבשלים. אז מה אוכלים? מה שבישלנו ביום שישי. אז לכאורה השבת כן מושפעת, אז היא כן נקבה, ואנחנו גם לא עובדים בשבת בשביל כסף, אז מאיפה יש כסף לקנות אוכל לשבת? ממה שעבדנו ביום חמישי. אז אם ככה השבת לכאורה כן נקבה, בא זוהר הקדוש ואומר לך, תדע לך שזה טעות אופטית. השבת היא רק זכר. ואומר הזוהר הקדוש, כל ברכה דלעילא ותתא, כל הברכות שלמעלה ולמטה, כולם מתברכים מיום השבת. גם מה שעבדת ביום חמישי, גם מה שבישלת ביום שישי, הכל בא משבת. מצוין. אם ככה השבת זה זכר. עכשיו אני שואל, איפה ההיגיון? היום היחיד בשבוע שבו אסור לי לעבוד בשביל כסף, אסור לי לדבר על כסף, לקרוא מודעות פרסומת אסור, זה היום שבו אני מרוויח כסף. מה אתה אומר על זה? נשמע מאוד הגיוני, נכון? מה התשובה? זה הגיוני. הגיוני בשכר ועונש. אוהי ורבותיי, הכל בנוי על הדבר הזה, שכר ועונש. דרך אגב, היה פה בבני ברק הרב הומינר. מי שמכיר, יש לו פה בן בנועם אלימלך. מכירים? הרב הומינר. אז מה? לא. אז הרב הומינר הזה, הוא היה מנהל של ישיבת רוז'ין. היה נוסע הרבה פעמים לצרפת להשיג כסף לישיבה. יום אחד התברר לו שיש שם יהודים טובים, עמי ארצות. יהודים טובים, שומרים שבת, שומרים כשרות, אבל לא יודעים הלכה. ממילא, הוא הולך לבית הכנסת, החנות שלו פתוחה. שבת. אז הוא התחיל לעשות שם תעמולה, והוא השפיע, באמת אנשים סגרו את החנויות. יום אחד התברר לו שזה שאצלו הוא מתארח, החנות שלו פתוחה בשבת. אמר לו, תשמע, אתה חייב לסגור, זה לא עסק. תבין, זה לא... אתה לא סוגר, אני עוזב, אני לא יכול להיות אצלך, יגידו שאני מתחנף אליך, כי אתה נותן לי. אומר לו, הוא הרב, תעשה לי טובה. החנות שלי זה חנות של תכשיטים, זהב, יעלומים, אנשים קונים רק בשבת. אתה לא יכול לעשות לי את זה, ואני לא שמע. אני בבית כנסת, הגוי נמצא שם. אמר לו, הרב, תאמין לי, השבת הייתה שלי, בשמחה הייתי מוותר לך. אבל השבת לא שלי, אתה מבין, אלוקים נתן את זה למשה רבינו. משה רבינו נתן את זה לנו. רבי יוסף קארו כתב את ההלכות. רבי מוישה איסרלי שאוסיף את מה שהוא חשב שצריך להוסיף. שניהם נפטרו כבר, אין לי מי לדבר. זה עבוד. עכשיו תשמע, בוא נעשה עסק. אתה יודע את המאזן השנתי שלך, אתה יודע כמה אתה מרוויח פעם כל שנה? מהשבת הזאת אתה סוגר. סוף שנה תעשה מאזן, אם הפסדת, תפתח מחדש. בסדר? עשינו עסק. אני אומר לך שלא תפסיד, אבל הוא היה לו ברירה, הוא הסכים. מתי נודע כל הסיפור? כשהרב הומינר נפטר, היהודי הזה בא מצרפת לנחם פה את הילדים שלו, סיפר להם את זה. אמר להם, כל השבת הזאת לא הייתה לי מנוחה, הרגשתי שאני מפסיד כסף כל רגע. יום ראשון רצתי, פתחתי את החנות, אחרי כמה שעות נעצר אוטובוס עם תיירים יפניים, והמלוכסנים האלה נכנסו, הוא אומר לו, השאירו פריט בחנות. קנו את כל מה שהיה. אומר, אני לא עשיתי מאזן, כי ידעתי שמה שהרווחתי באותו יום ראשון, לא הרווחתי בחיים שלי. אז הוא אמר להם, מה שאבא שלכם לא ידע, שהייתה לי עוד חנות, שאותה לא סגרתי באותה שבת, אבל אחרי אותו יום ראשון, מהר סגרתי אותה. כי אני כבר הבנתי שהיא מקור הברכה. השבת היא מקור הברכה. עכשיו, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. זה יום שאני לא עובד בו, זה מביא את הברכה. התשובה היא, ההיגיון הוא, אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, ההיגיון של התורה הוא רק דבר אחד. יש שכר ועונש, יש השגחה פרטית, זה הכל. יותר מזה, יותר קיצוני מזה, כולנו יודעים שעשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. יפה מאוד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם תיתן, יהיה לך, ואם לא תיתן, לא יהיה לך. דורשי רשומות אמרו, עם הימין והשמאילה, עם השמאל והימינה. מה זה אומר? יש בתוספות מסכת תענית דף ט, תוספות הוא מספר שהיה שם יהודי אחד, בשם הירושלמי, יהודי אחד הוריש לבן שלו שדה שעושה 1,000 קור כל שנה, אמר לו רק למען השם, תעשר. 100 קור אתה חייב לתת מעשר. בסדר אבא. אבא נפטר, הוא קיבל את השדה, השדה עשתה 1,000 קור, הוא נתן רק 90 קור. לשנה הבאה השדה עשתה 900. הוריד עוד, והשדה עשתה עוד פחות. בסוף השדה עשתה רק 100. נכנסו קרוביו לבקר אותו, והם לבושים לבנים. אמר להם, כמדומה לי שאתם שמחים ברעתי? אמרו לו, לא, אנחנו פשוט צוחקים. בהתחלה אתה היית בעל הבית, הקדוש ברוך הוא היה כהן. עכשיו הוא נהיה בעל הבית ואתה הכהן. אתה מקבל רק עשירית. עשר בשביל שתתעשר. מה קורה אם אתה אבל רוצה להתעשר על חשבון המעשר? אז מה קיבלת בסוף? רק עשירית. אם הימין, אם את המילה עשר, אתה לוקח עם שין ימנית, אז והסמאילה, קיבלת בסוף רק את המעשר. אשר, אז תעשר. אבל אם השמאל, שאתה תעשה עשר, אז והימינה תאשר. תלוי בך. דורשי רשומות עוד אמרו, שאם אתה לוקח את המילה תעשר, ומעשר אותה, מה אתה מקבל? המילה תעשר, יש לנו תו. התו הזה, אם אתה מחלק אותו ל-10, יוצא מם. עין, אם אתה מחלק ל-10, יוצא זין. כבר יש לנו מם וזין. אחר כך יש לך תעשר, יש לנו שין. שין לחלק ל-10, למד. כבר יש לנו מזל. ואחר כך יש ריש, והריש לחלק ל-10, חף. וקיבלנו מזלך. אתה מעשר, וזה מביא לך את המזל. שוב אני שואל, ההיגיון אומר שאם תיתן יהיה לך? ההיגיון אומר שתשמור את זה בכיס יהיה לך. אבל לא, העולם שאנחנו חיים בו מתנהל אחרת. עד כדי כך, שחזל הלכו עם זה קיצוני. אמרו חזל, תראה, אם רואה אדם שפרנסתו מתמעטת, מה יעשה? אז מהכסף שנשאר, יעשה צדקה. מה זאת אומרת, יעשה צדקה ממה שנשאר, וממה הוא יחיה? על זה אומר המגיד מדובנה, כפרי תמים אחד הגיע פעם לעיר, הביא איתו סט, ספרים ככה גדול, אומר לה, פקיד, תן לי בבקשה בול של שקל, הדביק, אמר, טוב, תשלח את זה לאמריקה. אומר לו, הפקיד, רגע, צריך לשקול את זה. שקל, אומר לו, אדוני, זה כבד, אתה חייב להוסיף עוד בולים. אמר לו, אני לא מבין אותך. מה אמרת שבגלל שזה כבד אני אוסיף עוד בולים? איזה שכל יש לכם לעירוניים? אם זה כבד ואני אוסיף בולים, זה יהיה עוד יותר כבד. נו, אבל אנחנו צוחקים כי כל אחד מבין, אדוני. אם זה כבד, אתה חייב לשלם יותר. אומר המגיד מדובנה, חזל הבינו שאם יש לך בעיה עם הפרנסה, אתה חייב לשלם יותר. כנראה שהחבילה שלך כבדה. תוסיף בולים. מוריי ורבותיי, יש בעיה אחת. אתם יודעים שמלח צריכים לעשות מים אחרונים, למה? כי מלח סדומית מסמא את העיניים, פעם אכלו עם הידיים, ואז השתמשו במלח סדומית, ואתה שם מלח עם היד וזה, ואחרי זה אתה עושה ככה, השם ישמור, יהיה עיוור האיש. אמרו חזל, גמרת לאכול, תרחץ ידיים. מלח סדומית מסמא את העיניים. עד כאן לפי הפשט. עכשיו דרוש, יש גמרא במסכת כתובות דף סמכבב, אומרת הגמרא שרבי יוחנן בן זכאי יצא מירושלים אחרי החורבן עם התלמידים שלו, והוא ראה ריבה אחת מבנות ירושלים שמלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של עובדי כוכבים. רעב נורא, היא מחפשת אולי יש שעורים בתוך הגללים. היא ראתה את רבי יוחנן בן זכאי, התעטפה בשערה, רצה אליו ואמרה לו, רבי, פרנסייני. אמר לה, מי את ביתי? אמרה לו, אני הבת של נקדימון בן גוריון. שואל אותה רבי יוחנן בן זכאי, ביתי, ממון של בית אביך, להיכן הלך? נקדימון בן גוריון היה מעשירי ירושלים. ענתה לו, משל משלו בירושלים, מלח ממון חסר. מה זה אומר? כשלא היו מקררים, איך שמרו בשר? על ידי מלח. מה המלח, אמרו חזל, מה המלח ששומר על הכסף שלא יובד בעניין רע? מה המלח ששומר על הכסף שלא ילך לאבדון, שלא תשלוט בו חס וחלילה המאירה, הכללה? והתשובה היא, חסר, תן לצדקה, זה ישמור לך על הכסף. זה המלח ששומר על הכסף. איי, איי, איי. זה המלח, מה המלח? לתת, זה המלח ששומר לך על הכסף. תגידו רבותיי, בסדום גם חשבו שזה המלח ששומר על הכסף, או שלהם היה מלח אחר? היה להם מלח אחר, לא? מה היה המלח שלהם? אל תיתן, זה המלח. עכשיו, רק אנחנו פה, אף אחד לא שומע, בעיניים שלנו, מי צודק? חזל עם המלח שלהם, או סדום עם המלח שלהם? סדום. אמרו חזל, תיזהר. מלח סדומית, זה מסמא את העיניים. תיזהר. כל העולם צועק שאם יהיה לך הרבה טנקים, אתה תנצח בקרב. בא דוד המלך ואומר, מה פתאום? שקר! הסוס לתשועה. וברוב חילו, לא ימלט. כן? אז מה צריך כן בשביל לנצח? הנה אין השם אל יראה ולמייחלים לחסדו. כל העולם אומר שאם תהיה חזק, תצליח. בא דוד המלך ואומר, מה פתאום? לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. רוצה השם את יראה ולמייחלים לחסדו. כל העולם צועק שאם תשמור את הכסף אצלך, תצליח. בא חזל ואומרים, מה פתאום? תיתן, זה יהיה לך הצלחה. תגידו, זה עולם נורמלי מה שאנחנו מדברים עליו? התשובה היא לא. העולם הנורמלי צועק את ההפך מהתורה, ולכן אמרו, תיזהר, מלח סדומית, זה מסמא את העיניים. כשאתה מסתכל על העולם, זה מה שאתה רואה. אחים יקרים, כל העסק הזה של שכר ועונש והשגחה פרטית, מאיפה הגיע אלינו? התשובה היא מיציאת מצרים. ביציאת מצרים נודע לנו הדבר הזה. הרי מצרים, יש לי שאלה, האם לפי דעתכם יכול להיות שהאינדיאנים שחיים היום בארצות הברית יעשו מרד נגד אמריקה, נגד ארצות הברית, וגם ינצחו? הרי בטיל שאחד הם גומרים איתם. זה היה המצב שלנו מול המצרים. ומי ניצח? איך יצאנו ממצרים? פתאום התברר שהקדוש ברוך הוא קיים, ושהוא הבעל הבית, הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. לא מספיק זה, אלא שהוא גם משגיח השגחה פרטית ויודע את כל המעשים. ואכפת לו מכל המעשים. והוא בא ואמר, רבותיי, אני אשחרר אתכם, אבל אתם יודעים למה? ואזכור את בריתי, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, אני נותן שכר טוב לשומרי מצוותיי. לא רק זה, אלא אני אתן להם עונש, במידה כנגד מידה, כי אני נותן, עונש לעוברי מצוותיי. והעונש יהיה בדיוק על מה שהם עשו, כי אני משגיח השגחה פרטית. מה הם עשו? לא נתנו לכם להתרחץ, או ראו שפרעה מתרחץ בדם ואף על פי כן שתקו, עכשיו הם יתרחצו בדם. כל היאור יהיה דם. הם לא יוכלו לשתות. מה הם עשו? הם צעקו עליכם? אני אביא להם צפרדעים שצועקות יותר חזק. מה הם עשו? דרך אגב, מה מידו כנגד מידו במכת חושך? איזה מידה כנגד מידה היה בזה? החשיכו עיניהם של ישראל, יפה מאוד. אני רואה שעשית עבודה לפסח. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. נכון, אני רוצה להגיד עוד משהו. חז"ל אומרים שבזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. עכשיו, היום שאומרים על אישה שהיא אישה צדקנית, אומרים, מתכוונים שהיא הולכת להתפלל נץ בכותל, גומרת 3 פעמים את הספר תהילים, עושה הפרשת חלה, אז חוזרת הביתה ומדליקה נרות שבת שעה לפני הזמן. זה פחות או יותר. עכשיו, זה דברים גדולים מאוד. רק תחשבו טוב שבמצרים לא היה לא תהילים, ולא נץ, ולא הפרשת חלה, ולא הדלקת נרות. אז במה התבטאה הצדקניות של הסבתות שלנו, שבזכותן נגאלנו? התשובה היא, תארו לכם שאומרים לאישה, אם את תלדי, אנחנו נזרוק את הילד שלך לים. אם תנסי להחביא אותו, יש לנו שיטות. החזו לנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים, וחרמנו סמדר. מה הם עשו? היו מביאים תינוק מצרי, מכניסים אותו לבית של היהודי, צובטים אותו. התינוק הזה מתחיל לבכות, ולעומתם משבחים ואומרים, התינוק של היהודי גם מתחיל לבכות, תפסו אותו, זרקו אותו לים. תנסי יותר להחביא אותו, בסדר. אנחנו נתפוס אותו יותר מאוחר, ואז נעשה ממנו אמבטיה, מהדם שלו, נעשה אמבטיה לפרעו, כי פרעו נבח צריך להתרחץ כל בוקר וערב בדם של 150 תינוקות. אם בכל זאת תחביאי אותו, נתפוס אותו ואז נעשה ממנו בלוק בתוך הקיר. ואם גם את זה הוא יעבור ויחיה בסופו של דבר, אז אני מודיע לך שהוא יהיה עבד נרצו כל החיים שלו. יש אישה שתסכים ללדת בתנאים האלה? סבתות שלנו אמרו, אותנו לא מעניין כלום. אם השם רוצה שנלד, אנחנו נלד, וזהו, לא מעניין אותנו כלום. והם הולידו, והעמידו צבאות צבאות. אבל ללדת במצרים זה סתם התאבדות, הלכו ללדת תחת התפוח שנאמר, תחת התפוח עוררתיך, שם חיבלתך אימך, שם חיבלה ילדתך. אבל הם ילדו וחזרו לעבודה. מי גידל את הילדים? במלאך לקח אבן, הוציא ממנה שמן, סך את הילדים. במלאך לקח עוד אבן, השקע ממנה חלב את הילדים, שנאמר, ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחל משצור. אחר כך, המצרים גילו שפה הולך שמח. יש פה בית יולדות, בית החלמה, בית יעקב, באו להרוג את הילדים. בלעה אותם האדמה, שנאמר, ותמלא הארץ אותם. ראו את זה המצרים, הלכו להביא מחרשות. אבל הם פחדו שהמענית של המחרשה, המענית זה הברזל הזה שנכנס לתוך האדמה, אולי לא יגיע עד הילדים. אז הלכו לפחח, העריכו את המענית שנאמר, על גבי חרשו חורשים, העריכו למעניתם. ואז, אחרי שהם הלכו, אלה הילדים היו יוצאים כמו צמחים שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך. הבנתי. עכשיו תגידו, איך נראה ילד שנולד בתוך שישייה? קטנצ'יק. בספרדית אומרים ילד צ'יקו. וילד קטן צ'יקיטו. וילד קטן קטן צ'יקיטיטו. ואלה היו צ'יקיטיטיטיטיטו. למה? היו מה? שישייה. ועוד איפה הם גדלו? מתחת לאדמה, בחושך. ילד לא מקבל אור שמש, השם ישמור. זה עושה רקחת בעצמות, צריך ויטמין D. אז ממילא, כאן היה נס שגדלו שלא כדרך הטבע, שנאמר ותרבי ותגדלי, שלא כדרך הטבע. אם כן, מוריי ורבותיי, אבותינו גדלו בחושך. מה נתן להם הקדוש ברוך הוא? מכת חושך. הכל במידה כנגד מידה. את זה למדנו ביציאת מצרים. מה למדנו? אל תתייחס למה שאתה רואה מול העיניים. אתה צריך להתייחס רק לדבר אחד. מה השם רוצה עכשיו לעשות? אם אתה עשית מצווה, יצליחנו שכרו, ואם לאו, יחריטנו עונשו, כמו שאומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין בכל מקרינו ומעשינו, שאין בהם טבע ומנהגו של עולם, הכל בגזרת עליון. אם יעשה המצווה יצליחנו שכרו, ואם לאו יחריטנו עונשו. עוד דבר אחד שלמדנו מפה, חוץ מהמציאות של הקדוש ברוך הוא, חוץ מזה שהוא גואל אותנו, חוץ מזה שהוא משגיח השגחה פרטית ונותן שכר ועונש, עוד דבר אחד שלמדנו, שרק אליו שייך להתפלל. למי אתה רוצה להתפלל? תראה את פרעה, התפלל ליאור, התפלל לעצמו, התפלל לבעל צפון, שום דבר. אנחנו, יש לנו את האלוקים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויים משתחווים להבל וריק. ואנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כל זה שמה שדיברתי עד עכשיו, רבותיי, פתאום גיליתי שזה כתוב בעזרת אבותינו. מה אומרים? עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. מגן ומושיע לבניהם אחריהם, בכל דור ודור. מה זה אומר? זה אומר שאף על פי שברום עולם מושבך, אבל יש השגחה פרטית, ומשפטיך וצדקתך עד אפסי ארץ. ואם יש השגחה פרטית ויש שכר ועונש, אז מה זה אומר? שאשרי איש ישמע למצוותיך, ותורתך ודברך ישים על ליבו. למה? כי הכל תלוי בשכר ועונש. אז אם ככה, אשרי איש, ישמע למצוותיך ותורתך ודברך, שימה לי בו. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. כי גם את זה ראינו במצרים, כשהקדוש ברוך הוא רצה להעניש את המצרים, הוא העניש אותם, אז למה הוא לא עשה את זה כל הזמן? כי הוא לא ממהר לשום מקום, כי הוא ראשון והוא אחרון. אדם שעומד למות יום אחד, מפחד שהוא לא יספיק, אז הוא עושה מהר מהר. הקדוש ברוך הוא לא עומד למות, ממילא, יש לו זמן, כשאנחנו צריכים לסבול, סובלים. כשיגיע הזמן, הוא ייתן להם את העונש. אז אמת, כי אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. מה הראיה לכל זה? מה ההמשך? ממצרים גאלתנו, ומבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת ובכורך גאלת, וים זו בקעת וזידים טיבעת, וידידים העברת, ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר. אם כן, זה כל מה שדיברנו עד עכשיו, את כל זה למדנו מיציאת מצרים. אחרי שהגענו עד לפה מוריי ורבותיי, אז אני רוצה לברר שאלה. אני רוצה פשוט לברר שאלה אמיתית. אנחנו יודעים שלהתפלל רק אל השם. השאלה, אם יש לי הזדמנות לקבל משהו בלי תפילה, זה טוב, זה רע, לא כדאי, האם דווקא על ידי תפילה צריכים לקבל, או שאפשר גם בלי, מה הבעיה? מה אכפת לך? אני קיבלתי בלי תפילה. התשובה היא, מוריי ורבותיי, בלי תפילה זה לא טוב. ומה הסיבה שבלי תפילה זה לא טוב? אני רוצה לשאול, אולי מישהו יודע בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם המסובך הזה, עם כל הניסיונות ועם כל הבלגנים? רוצה לתת לנו עולם הבא? שייתן עולם הבא, מה צריך את כל העולם הזה לעבור פה? נעמה די כיסופה, קצת יותר הסבר בבקשה. מה? לחם של בושה, נו דבר, דבר איתי, נו מה לחם של בושה? הטוב האמיתי שהשם רוצה להיטיב לבן אדם, זה שהוא לא יתבייש לקבל. אם אדם מקבל מתנה, אז זה לא נעים. אם הוא מקבל בחינם, אז זה כאילו, איך הראשי ושלי היה רוצה להסביר את זה, אז הוא היה אומר שברוסיה היה מפעל ויסוצקי. אחרי זה עבר לארץ. אז היה ברוסיה מפעל ויסוצקי. יום אחד באו מהממשלה לראות איך זה עובד, מה עובד. שאלו פועל אחד, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני זה שמוריד את העלים מהמסעיות, את עלי התה. טוב, מה תפקידך אתה? אני זה שפותח את הסקים ומפזר את העלים. טוב, ומה אתה עושה? הוא אומר, אני מפריד שלא יהיה לכלוכים ואבנים וזה. מה אתה עושה? הוא אומר, אני חותך את העלים. מה אתה עושה? אני שוטף תעלים. פתאום ראו אחד מסתובב עם ידיים בכיסים. אמרו לו, ועל מה אתה מקבל פה מזכורת? אומר, אני מקבל מזכורת כי אני בן דוד של ויסוצקי. לא נעים. לא נעים. אדם עובד, מקבל מזכורת, נעים. אדם לא עובד, מקבל כי הוא בן דוד של ויסוצקי. נו, אז מה? זה לא הטוב האמיתי. הטוב האמיתי זה שבן אדם יעבור את העולם הזה עם כל הניסיונות, ובסוף יקבל שכר. נפלא מאוד. קוראים לזה, בקיצור הוא אמר מקודם, נעמה דקיסופה. לא יהיה לחם של בושה. חשבתם על זה פעם, שהיה הרבה יותר נוח אם הקדוש ברוך הוא היה בורא אותנו בלי מערכת עיכול? בשביל מה כל הזמן לאכול? היה בורא את כל אחד מאיתנו 700 קילו, לא, אתה יודע, אחד יותר, אחד פחות, כמו שזה גם עכשיו. ולאט לאט היינו זה, וכשנגמר, מתים. למה ברא אותנו עם מערכת עיכול? כל הזמן צריך לאכול, להוציא, להוציא, לאכול, להכניס. בשביל מה כל זה? מה התשובה? זה הכיף של החיים, אה? התשובה היא, רבותיי, כמה מערכות של ניסיונות יש בגלל העסק הזה? הרי כל העולם הזה נועד בשביל לעשות אותנו בניסיונות. כספים, איך תשיג את הכסף? איך תעשה שזה לא יהיה עם ריבית? איך תעשה שזה לא יהיה בגזל? איך כל הדברים האלה? זה הכל, אחר כך מתחילה מערכת של הכשרות. כל הדברים שאתה עושה, זה הכל קשור למערכת העיכול, וחלק גדול מהמצוות בנויות על זה. אם כן, מוריי ורבותיי, שהגענו עד לפה, אז יש לי קושייה חמורה. השבוע זה פרשת אמור. השבוע זה פרשת אמור. שור או כסף או עז כי ייוולד. אומר על זה המדרש. מי הקדימני ואשלם. זה פסוק באיוב. אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד לי. אתה מצפה שאני אתן לך שכר, נכון? מגיע לך. רק תסלח לי. מישהו פעם עשה איזה מצווה בלי ששילמתי לו מראש? בוא, תחשוב רגע. מישהו פעם עשה ברית מילה לפני שנתתי לו ילד? האם מישהו פעם נתן מעשר לפני שנתתי לו פירות? האם מישהו פעם שם מזוזה לפני שנתתי לו בית? מי הקדימני ואשלם? על זה אומר המדרש, שור או כסף או עז כי ייוולד. אז והיה שבעת ימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. שוב פעם קורבן? כן, הרי נתתי לך כי ייוולד. אני נתתי קודם. זהו, עד כאן המדרש. ואני שואל, אם ככה, מה עזר כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שלא יהיה נעמה דה כיסופה. מה מתברר בסוף? נוח המול נעמה דה כיסופה. מה עוזר לך? בסוף, כל מה שעשית, עשית עם הכלים שהוא נתן, עם הכסף שהוא נתן, הכל זה הוא. אז בסוף זה נשאר נעמה דה כיסופה. מה אתה לא רואה? אתה תגיע לעולם האמת, תראה. הוא יגיד לך, מי הקדימה, אני ואשלם. מה אתה צועק? אני היום בעצמי קמתי לתפילה בזמן. ועוד איזה זמן זה היה? עוד לפני 8. נו, יגיד לך הקדוש ברוך הוא באמת? ומי נתן לך את הכוח לקום? ומי נתן לך את הרגליים? ועל איזה יד הנחת תפילין? על היד שאני נתתי לך. נו, מה תגיד? אבל אני קמתי, שכוח, קיבלת כבר מספיק שכר. אתה מבין? בסוף נשארנו עם אותו דבר. אז מה הרווחנו כאן מכל העסק הזה, מכל הבלגן? לא שומע? עמדת בניסיון, נו, אז מה? נו, אז עדיין זה נעמה דכיסופה. זה הבעיה. כן. אז אני רוצה לספר לכם משהו, רבותיי. נפלא מאוד. יום אחד הייתי באיזה סימפוזיון, יחד עם הרב, ששם יעזור לי שאני אזכור עכשיו את שמו, לא זוכר עכשיו את שמו, ודיברו על הנושא הזה של נעמה דה כיסופה, אחת הבנות קמה ואמרה, סליחה כבוד הרב, אם זה הסיבה שהוא ברא את העולם, אז מבחינתי אפשר לסגור את הבסטה. למה? אומרת הבת הזאת, אני כבר בת 20, כבוד הרב, בחיים שלי עוד לא הרווחתי שקל. כל מה שיש לי זה מההורים, ואני מרגישה עם זה לא רע בכלל. אז אם כל הבעיה זה נעמה דה כיסופה, מבחינתי אפשר לסגור את הבסטה. אמר לה הרב, תשיבי טוב. אם את רעבה, ואת הולכת בחוצות בני ברק, ואת רעבה, ואין לך כסף, האם את תרשי לעצמך להיכנס לאיזה פלאפל, ולהגיד, סליחה אדוני, אני רעבה, אולי אתה יכול לתת לי פלאפל בחינם? זה רק 10 שקל. אתה עשי את זה? היא אמרה, לא. אמרה, למה? הרי לא אכפת לך לקבל. אמרה, לא. לא אכפת לי לקבל מאבא, מאמא, אבל לא, אנשים זרים זה לא. אמר לה, עכשיו תביני, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, זה כדי שנהיה בניסיונות, נפנה אליו, נתפלל אליו, נשקיע, נרצה למצוא חן בעיניו, וכשנעשה את זה כל כך הרבה שנים, לאט לאט נרגיש שהוא אבא. ואז כשנגיע לעולם הבא, נמשיך לקבל לחם נעמה דה כיסופה, אבל זה לא יהיה כיסופה, כי מאבא לא מתביישים לקבל. כל מה שעושים פה בעולם הזה, זה כל דבר תפילה. למה תפילה? למה תפילה? למה ניסיונות? כי על ידי זה אתה מתחיל להיות יותר ויותר בקשר עם אבא. תגיע לעולם הבא, וזה לא יהיה נעם עד הכיסופה, כי מאבא לא מתביישים לבקש. מאבא לא מתביישים לקבל. יפה מאוד. יפה מאוד. ולכן, אתה יכול לקבל דברים גם בלי תפילה. אבל איזה פרצוף יש לזה? אתה נשארת רחוק. ככל שאתה מתמסר לתורה ולמצוות, ככל שאתה עומד בניסיונות, ככל שאתה מתאמץ בתפילה, אתה מרגיש יותר קרוב. ומאבא לא מתביישים לקבל.